שרון קטע אותנו. אנחנו למדנו, הנקודה, הנושא, יש כאן שני נושאים בתורה הזאת, התחלנו רק אותם. נושא אחד זה שלמות הדעת, ונושא שני זה כוח ההולדה. והוא אומר שזה תלוי אחד בשני. כוח ההולדה ושלמות הדעת תלויים זה בזה, זאת אומרת, כוח ההולדה תלוי בשלמות הדעת. זה דבר אחד, ועוד לא דיברנו על זה בכלל. אני צריך להסביר את זה, כי הולדה יש אפילו אצל צמחים, אצל בעלי חיים. אפשר להגיד שלצמח יש שלמות הדעת. פנטסטי. זה דבר אחד שצריך להבין. מה בכלל המושג שלמות הדעת? יש בכלל בעולם שלנו משהו שהוא שלם? שלמות החוכמה, שלמות העושר, שלמות הגבורה, אין שום שלמות בעולם. והאמת שזה באמת מה שהוא מתכוון. הוא מתכוון שהבן אדם מגיע לשלמות הדעת, מתכוון שהבן אדם עושה את המקסימום שהוא יכול, וכשהוא עושה את המקסימום שהוא יכול, אז בא לו התערות הדלילה, והקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. יש מציאות של עבודת השם שהיא מתנה, זה מרומז בפסוק, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. מתי מקבלים מתנות? כתוב בגמרא ובמציע, זה כתוב שם באמצע דיני מקח וממקר. אי לב דאביד לעינייך דרוך, אלא יאיב למתנתה. אם הוא לא היה עושה לו נחת רוח, הוא לא היה נותן לו מתנה. זאת אומרת, גם מתנה זה תשלום עבור משהו. אם אני נותן מתנה למישהו, זה בגלל שהוא מוצא חן בעיניי. והוא מוצא חן בעיניי בגלל משהו. אולי לא עשה עבורי משהו, אולי עשה עבור אחרים משהו.
מגיע לו.
אבל מגיע לו. אני נותן מתנה למישהו, זה מפורש. אני אומר שמגיע לו. מגיע לו סובייקטיבית, מגיע לו אובייקטיבית, אבל מגיע לו. זאת אומרת, מצד שני זה מתנה. מדוע זה מתנה? כי זה לא תשלום. ואין שום יחס בין מה שהוא עושה לבין המתנה. בדרך כלל, הבן אדם עושה הרבה והוא מקבל קצת. לפעמים הוא עושה עם ילדים, אנחנו עושים ההפך. לפעמים הם עושים משהו קטן קטן, אבל נותנים להם הרבה. כי אנחנו אוהבים אותם גם בלי זה, מחכים שהם יעשו משהו, שיהיה לנו תירוץ לתת להם. אבל תמיד זה בגלל שזה הילדים שלנו, למעשה אנחנו לא נותנים להם, אנחנו נותנים לעצמנו. בדרך כלל, יש מציאות של מתנה, ובעבודת השם זה גם אותו דבר. הבן אדם זוכה למתנה, למה זה נקרא מתנה? תכף נסביר, למה זה לא נקרא שכר. הוא זוכה למתנה אחרי שהוא עושה כל מה שהוא יכול. עכשיו, למה באמת זה לא נקרא שכר? למה זה נקרא מתנה? צריך להבין. שכר זה דבר שבן אדם יכול לקבל אותו אל תוך הכלים שלו. יש לו כלים. לא נותנים לילד מתנה שמתאימה לבן אדם מבוגר. אלא אם כן רוצים לשמור לו אותה. אבל לא נותנים לבן אדם פשוט מתנה שמתאימה לפרופסור או למשהו. לא יהיה לו מה לעשות עם זה. ייתנו לו איזה ספר או איזה דיסק, איזה משהו שיש עליו איזה חוכמה שאין לו שום שייכות לזה. זה לא מתנה וזה לא שכר וזה לא שום דבר. בדרך כלל השכר של הבן אדם זה משהו שיכול לקבל את זה. מתנה זה פלא, במתנה נותנים לו, בגדול זה משהו מעבר לכוחות שלו, לכוחות הנוכחיים שלו, אבל מה שקורה, המתנה מגדילה את הכוחות שלו ואז הוא יכול לקבל אותה. זה נקרא מתנה ברוחניות, אין לנו דוגמה לזה. יכול להיות דוגמה נדירה מאוד בגשמיות, אם למשל יש לי תלמיד, ואני נותן בו אמון עד הסוף. ומכוח האמון שהוא מרגיש ממני, ואני לא מדבר על זה, אני רק מקרין את זה. מכוח האמון הזה פתאום ההקשבה שלו מתפתחת, וכל האישיות שלו מתחילה לפרוח, ואז הוא יכול לקבל אל תוכו את האמון הזה ולהגיב לזה. בהתחלה זה היה לו נראה, זה היה נראה לו לגמרי, משוגע לגמרי. מה המורה הזה רוצה ממנו? אתה יכול לחבוט את זה. עם השלט, אתה יכול להוריד את האדום, תלחץ עוד פעם זה יחדה, אף אחד לא צריך לדעת. יש זה שמוציא את האוויר, הוא גורם שיכנס מספיק את האוויר. סתם עושה רעש.
גם זה בילדים זה מתנה, אבל אנשים אומרים שלא יודעים להיות הורים או לא יודעים להיות...
נכון, נכון, נדבר על הזיווג עוד מעט. מתנה כזאת זה שמקבלים ילדים. מאיפה אנחנו יודעים? זה פסוק. כתוב הפסוק, כתוב הפסוק, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו, הם צריכים ברכה מיוחדת, למרות שהם היו בריאים בתכלית, אדם וחווה. הם היו צריכים את זה ברכה מיוחדת. כי לפעמים כשחסרה הברכה, אז הכל נמצא, כל הפרמטרים נמצאים ואין ילדים. ילד זה מתנה. אבל כמובן שביחד עם המתנה, הבן אדם הופך להיות כלי לקבל את המתנה הזאת. מה זה הדבר הזה שמעל ומעבר, שאותו אנחנו לא יכולים להשיג? אז לכאורה כל דבר. כל דבר שהוא לא בתחום ההשגה האנושית הוא מעל ומעבר. אבל בכל אופן, יש חמישה דברים שאנחנו מדברים עליהם שהם לא מובנים בעליל. זאת אומרת שהם סתירה מיני ובי, כמו שאומרים. זה חוכמה, זה, להבין את זה אי אפשר. לא רק שאני היום לא מבין את זה, אלא שלעולם בן אדם לא יבין את זה. לבן אדם חסר, זה לא שחסר לו עוד מימדים. יש הרבה דברים ש... במצב מסוים אנחנו לא מבינים משהו, אבל אם אנחנו מתפתחים ומקבלים עוד מימד נוסף, אנחנו כן מבינים אותו. למשל, דיברנו פעם על זה, הצל על הקיר, זוכרים את הצל על הקיר? הצל על הקיר זה יצור שיש לו רק אורך ורוחב, אין לו עומק. נכון? עכשיו, אם ניתן לו שכל ונגיד לו שיסתכל על קובייה, מה הוא יזהה בקובייה? רק את האורך ואת הרוחב. כי כמו שהוא, זה מה שהוא מזהה. זהו. ויותר מזה הוא לא מזהה. אם הוא ירצה לזהות קובייה, אז ייקח לו זמן. זה ברור? הוא יראה שכבה, אחרי זה יראה עוד שכבה, עוד שכבה. אצלנו, אנחנו לגביו למעלה מהזמן. זאת אומרת, יש לנו עוד מימד שאין לו. לא יש רק אורך ורוחב, לנו יש עומק. וזה שיש לנו עומק, אז אנחנו יכולים להגיע למקום שהוא לא יכול להגיע. אז, ובצורה כזאת אפשר להמשיך. אנחנו עם שלוש ממדים, אם יגיעו מישהו עם ארבעה ממדים, אז הרבה דברים שאצלנו זה סתירה, הוא יראה שזה לא סתירה בכלל. יש לנו המון דברים שהם לא מסתדרים. גם במתמטיקה וגם בפיזיקה וגם... מישהו ניסה פעם לאסוף, לפני הרבה שנים, את כל הדברים הלא מובנים שיש בכל החוכמות של העולם, והגיע ל-22. היום עם הקוונטים ועם כל הזה... אפשר להגיע ל-32 או ל-40, יש המון דברים שלא רק שלא מבינים אותם, יש חוכמה אחת שמלמדת ככה, ואפשר להסביר את כל העולם לפי החוכמה הזאת חוץ מכמה דברים, יש חוכמה אחרת שמלמדת הפוך, אפשר להסביר את כל העולם לפי החוכמה שמלמדת הפוך חוץ מכמה דברים, נראה לך ששניהם אמת, שניהם ודאי לא אמת אמיתית עד הסוף, אבל אם היה לנו איזה נקודת על שהיינו רואים שזה זה כאילו זה הרוחב וזה הזמן וזה האורך וזה הרוחב, ולא היינו מתבלבלים, אם היה לנו ממד נוסף, היינו משלמים עם זה. אבל יש דברים שהם לא ככה, אלא הם עצם זה שאנחנו מוגבלים, שמדברים על ממדים, זה מפקיע את הדבר הזה. וכמו להגיד כן ולא ביחד. לא כן ולא על משהו אחד, אלא כן ולא ביחד. למשל, באיזה אופן הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וממש בכל מקום, ואף על פי כן הוא לא תופס מקום. כן? אבל ודאי שיש נוסחות איך להסביר את זה, אבל אחרי ככלות הכל, או למשל, מה שחזל אמרו אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאחד אומר שזה מותר ושני אומר שזה אסור, אחד אומר שזה מצווה ושני אומר שזה עבירה. אפשר להתפלפל ואפשר להגיד שיטות וכל זה, אבל אחרי ככלות הכל, אנחנו מוכרחים להודות שיש מגבלה בשכל, באופן עקרוני. השכל לא אמור לפרש את העולם, ולא אמור לפרש את העולמות, וכל שכן שלא אמור לפרש את האלוקים. עכשיו, אני העתקתי כאן, יש את זה רק בסוף בקיצור, הוא כותב כאן על חמש דברים שבזה נבדלת דעת האדם מדעת הבורא. דעת האדם נבדלת מדעת הבורא במיליון דברים, אבל יש חמישה דברים שהם במובהק לא שייכים לדעת האדם. אני העתקתי את זה מספר אחר, ששם יש הוספות מכתב יד בתוך הספר, אני לא יכולתי להביא אותו, הוא ספר ענק. אז העתקתי את זה, אז אני חושב שאחד קראנו, נכון? מי שזוכר, מי שהיה פה. אני אקרא את הכל עוד פעם. הבחינה א', הכותרת היא ההי בחינות שבין דעת האדם בשלימות לדעת השם יתברך. הבחינה א', כשאדם יודע הדבר, בהכרח שיהיה כך. מה פירוש? ואם לא יהיה כך, אין זה ידיעה. אם הוא יודע, אז זה כך. אם הוא לא יודע, והוא בכל אופן מתעקש להגיד שזה, שהוא יודע, אז זה לא נכון. אם לא יהיה כך, אם הוא, אני יודע שעכשיו ירד גשם, אם בסוף לא ירד גשם, אז הוא ידע או לא ידע? הוא לא ידע. אך השם יתברך יודע שיהיה כך, ואף על פי כן, הוא באפשרי כמו שיבחר האדם. זה לא הסגנון שלי, אני מעתקתי את זה מספר. זאת אומרת, יש לאדם אפשרות, כביכול, בוא נגיד את זה שלא לציטוט, לקלקל הקדוש ברוך הוא את התוכניות שלו. כן? האדם הוא בעל בחירה. כי הבחירה היא ביד האדם, וזהו עניין הידיעה והבחירה וכו'. אז זה דבר אחד, שהוא למעלה מהקופסה שלנו. בחינה ב', כשיודע הדבר, צריך לדע הדבר בשלימות. לדעת משהו, זה נקרא להקיף אותו מכל צד. ואם אינו יודע קצת מהדבר, אין זה ידיעה. אם אני יודע חלק, וחלק אני לא יודע, זה נקרא תהליך של ידיעה. הוא מתאר את זה בתניה, בפרק ה'. הוא אומר, יש שלב שבו הבן אדם עסוק בללמוד. הוא קורא לזה מלובש. הוא עסוק בללמוד, הוא עכשיו לומד והוא לא יכול לחשוב על משהו אחר. יש שלב שהדבר כבר יושב במוח שלו. מה קורה אם בן אדם לומד, אנחנו הרבה פעמים לומדים דבר אחד כמה פעמים, כל פעם שלומדים מבינים את זה יותר לעומק, אבל הקפתי את הדבר עם כל הפרטים שלו, ועכשיו אני פונה לזה פעם נוספת, אז יוצא שאני גם עסוק בדבר, ואני לא יכול להתעסק עם דברים אחרים, מצד שני הדבר כבר יושב לי במוח לגמרי, וזה נקרא שאני יודע את הדבר, אפילו בתוך תהליך למידה. אבל בדרך כלל בתהליך למידה בן אדם לא יודע את מה, את מה שהוא לומד. זה פאזל. בסוף הוא ידע. בשורה האחרונה הוא ידע את הכל, אבל בהתחלה הוא לא יודע. אז זה לא נקרא ידיעה שלמה. עכשיו, יש דבר שאנחנו יודעים אותו עד הסוף? תחשבו רגע. אנחנו כל החיים לומדים. אנחנו כל הזמן בתהליך למידה. אין דבר שאנחנו יודעים אותו עד הסוף. מי שיכול להגיד שהוא יודע משהו אחד עד הסוף, אחד יגיד, אני יודע שכואב לי הגב. כן? בטח, אפשר תמיד להגיד, אני יודע שסתום לי אף, אני יודע מה. בסדר, סבל אנחנו מכירים טוב, אבל זה לא אומר שאנחנו מבינים את זה עד הסוף, אנחנו לא באמת יודעים את זה. וכשיודע הדבר בשלמות, אז היה שכל בשלמות, והשכל מקיף הדבר. ועל כן, אי אפשר לאדם לידע דבר שהוא בלתי בעל תכלית. כשמדובר על דבר שהוא בלתי בעל תכלית, שאי אפשר להקיף אותו עד הסוף, אז כל בן אדם מודה שאת זה הוא לא יכול לדעת. אפילו אם הוא חושב שיש דברים בעולם שהוא מבין אותם. האמת שכל דבר בעולם הוא בלתי בעל תכלית, באופן מסוים. צריך לדבר על זה. אם תזכירו לי, אני אחזור למשפט הזה שאמרתי עכשיו. אבל באופן מסוים, כל דבר הוא אינסופי. באופן מסוים. אבל בוא נוותר רגע על האופן המסוים הזה, ונסתכל איך שזה באופן רשמי. אז יש דברים שהם מוגבלים ויש דברים שהם לא מוגבלים. הדברים המוגבלים עוד איכשהו בן אדם יכול להתיימר ולומר שהוא יודע את הדבר עד הסוף, אבל כשהוא מגיע לדבר שהוא מעל הגבולות הוא לא יכול להגיד את זה. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו בלתי בעל תכלית והוא לא מסיים, ולכן הוא יכול להקיף דברים בלתי תכלית. זה ההבדל השני. אחר כך אני נראה שמסגיר את זה בספר בסדר אחר. הבחינה הגימל, שלאדם אי אפשר לדעת כי אם דבר ההווה. בעצם, זה חזרה על הכלל הראשון, אבל בצורה יותר מוחצת. בכלל הראשון הוא אמר, אם, למשל, מה אמרתי? אם אני אומר שאני יודע שעוד רגע ירד גשם. אם בסוף לא ירד גשם, סימן שלא ידעתי. אבל אם בסוף כן ירד גשם, אז כן ידעתי. עכשיו הוא לוקח את זה למקום יותר מוחץ, כאילו. האדם אי אפשר לדעת כי אם דבר ההווה, ואפילו יודע דבר העתיד, אפילו אם הוא יודע, הוא יודע בטוח שעוד רגע ירד גשם, כן? נגיד, דוגמה. אף על פי כן צריך שיהיה הדבר במחשבתו בבחינת ההווה. ומה סך הכל? הוא לא נמצא בעתיד. הוא נמצא בהווה, והוא יודע בהווה שבעתיד ירד גשם. והעתיד הזה זה עוד דקה. אבל הוא יודע את זה בהווה. היינו, שמעלה במחשבתו דבר העתיד להיות, ועל ידי זה יודע אותו. אבל זה הדבר שלא עלה על מחשבה, שיהיה, אי אפשר לדע אותו. אם אני לא יכול לדמיין משהו, אני לא יודע אותו. ההבנה שלנו היא או לדמיין משהו, או לכל הפחות לדמיין משהו בצורה דיאגרמה. תחשבו על זה, אז תראו שזה ככה. להבין, בעצם מה אנחנו מבינים? אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו מבינים יחסים בין דברים. השכל שלנו זה כמו אחד שעושה מיון בברגים, הוא מוצא איזה מוטרה שייכת לאיזה בורג. זאת אומרת, מה הולך עם מה? מה מתאים עם מה? מה מסתדר עם מה ומה לא מסתדר עם מה? זה כל השכל. כי בעצם כשאתה שואל שאלות, קחו מילון פשוט. תסתכלו על איזה הגדרה. אחר כך תחפשו את ההגדרה. הוא מסביר לי מילה בעזרת מילה אחרת. תחפשו במילון את המילה אחרת. מה הוא עושה? הוא חוזר חזרה למקום הראשון. זאת אומרת שבעצם אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו רק יודעים לקרוא בשמות לדברים. ברגע שקראנו למשהו בשם, אז אנחנו מתנחמים שאנחנו יודעים את זה. בעצם אנחנו לא יודעים כלום. איך אנחנו, מה בכל אופן השכל עוזר לנו? השכל עוזר לנו שאם יבוא מישהו ויגיד שהחצי הוא יותר גדול מהשלם, אנחנו נגיד לו שזה לא נכון. זה עוזר להבין יחסים, זה עוזר כמו שזה עוזר בטכני. אני מבין שכדורגל אני לא יכול להכניס למגירה של מברשות שיניים. אז אותו דבר, אני מבין גם, אני מבין יחסים, אני מבין יותר גדול, קטן, כמו שלומדים ילדים בגן, בדיוק. גדול, קטן, למעלה, מטה, זה כל השכל שלנו. השכל שלנו זה לקבוע יחסים. זה הכל.
בעצם השכל שלנו זה להסתדר?
זה להסתדר, זה להסתדר. השכל הכי מופשט, הכי פילוסופי, הוא רק יודע להגדיר קרבה וריחוק ויחסים בכל זה. בעצם להבין כל דבר עד הסוף, אנחנו לא מבינים. ולכן אנחנו צריכים או לדמיין את זה ויזואלית בשביל להבין, ודבר שאנחנו לא מדמיינים ויזואלית כי אי אפשר, אז אנחנו עושים דיאגרמות. למה עושים דיאגרמות? בשביל לעזור לנו להבין. בכל דיאגרמה, תחשבו על כל דיאגרמה שעולה בדעתכם. אם אנחנו לא יכולים ליצור לא תמונה ולא דיאגרמה, ואנחנו אומרים כן, כן, הבנו, אז אולי תפסנו משהו באינטואיציה, זה משהו אחר, אבל לא הבנו. בהבנה שלנו, בשכל שלנו זה לא קיים. בטח, אפשר לפעמים לראות בן אדם ולהגיד הוא לא מוצא חן בעיניי. אבל אי אפשר להסביר את זה. זה לא הבנה, זה תחושה. בתור תחושה זה יכול להיות, גם בלי דיאגרמה. אבל הבנה אין לבן אדם, תחושות יש לבן אדם עד הסוף. ואפילו הדבר שעלה לו על הדעת, עוד הפעם, אבל זה הדבר שלא עלה על מחשבה שיהיה, אי אפשר לדע אותו. ואפילו הדבר הדברים שעלו לו על הדעת, והמחשבה יודעת אותם, אף על פי כן אינו יודע רק שיהיה כך. אבל שיהיה את זה אצלו הווה, ויהיה בשיווי ממש, כאילו שזה הווה, זה אי אפשר. בן אדם יכול לדמיין את העתיד מכוח ההבנה שלו, אפילו שיכול כבר לדמיין את העתיד, עם כל הצבעים ועם כל הרגשות ועם הכל, אבל הוא לא יכול להרגיש את זה כאילו שזה עכשיו קיים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אפילו מה שקודם המחשבה, ושווה אצלו הווה ויהיה בשיווי ממש. זה ההגדרה, הגדרה די קשה, אבל פחות או יותר מקובל. צריך להסביר את זה יותר? או שחושבים שבן כל לא יבין, אני לא יודע.
כי אנחנו תלויים בזמן,
אנחנו תלויים בזמן, נכון. הבחינה הדלת הוא ריבוי הדעת. ריבוי הדעת זה בעצם היינו, כשיודע הרבה דברים, יודע כל דבר בפני עצמו. ואז זה ריבוי הדעת, אבל הקדוש ברוך הוא יודע הרבה דברים בידיעה אחת ובאחדות פשוט. זהו, זה עוד נקודה, זה דיברו הקדמונים, בידיעת עצמו יודע כל הנמצאים. מה פירוש המילים האלה, בידיעת עצמו יודע כל הנמצאים? יש, הצמח צדק מביא בדרך מצוותיך, הוא מביא קטע, הוא כותב שכך כתב הרמב״ם, אני חיפשתי את זה ברמב״ם ולא מצאתי את זה, אבל אני לא יודע מאיפה הוא ציטט את זה. הוא מצטט מאיזה מקום, כמו שכתב הרמב״ם ז"ל, שכל הנמצאים שאנחנו משיגים אותם, האופן שהם קיימים זה לא המהות שלהם, זה מקרה שקרה להם. ככה הוא כותב. כי המהות שלהם היא בעודם במחשבתו של הבורא. המהות האמיתית של כל דבר, ושזה אמרתי קודם, שכל דבר הוא בעצם אינסופי. המהות האמיתית של כל דבר, אם אני רוצה, זה, כל מה שאנחנו רואים כאן זה וריאציות. זה לא המנגינה בעצמה. זה השתקפויות. הדבר בעצמו, לא משנה מה שזה, העת הזאת, המחברת, השולחן, לא חשוב מה. כל דבר, המציאות האמיתית שלו, זה שהשם חושב עליו. שמה נמצא העת האמיתי. למה זה שמה הוא האמיתי? זה קשור לתורות הקודמות שלמדנו. שלמדנו שהשם יתברך הוא מחויב המציאות, וכל היתר זה אפשרי המציאות. העת שבמחשבתו של הבורא הוא מחויב המציאות. אם הוא יצא לפועל או לא, זה כבר תלוי ברצונו של הבורא. אבל זה שיש לו יכולת לברוא את העת, זה מחויב המציאות.
למה מחשבה ולא רצון?
הוא לא מחלק, אני חושב שם. הוא לא מחלק שם בין מחשבה לרצון.
יותר קדום.
המחשבה, רצון זה יותר קדום, באופן רשמי. אבל יש לפעמים, בספרות יותר מאוחרת, אצל הרש"ב, בעצם הוא לקח את זה מכתבי יד שהיו לו, ואנחנו לא מכירים, אבל הוא פיתח ברצון, הוא מסביר שלוש דרגות. דרגה אחת הוא קורא לזה רצון, דרגה שנייה הוא קורא לזה מחשבה ורצון, ודרגה שלישית הוא קורא לזה רצון מוחלט. הרצון המוחלט הוא לא מעריך ולא מדבר, כי אפשר לדבר על זה. על הרצון הוא מסביר שזה רצון, אבל אצל השם יתברך להגיד רצון זה מאוד קשה, כי רצון מראה על צורך. איך אפשר לדבר על רצון? מחשבה ורצון זה עניין של מציאת חן. שהדבר הזה מוצא חן בעיניך. זה יותר גבוה מרצון, ולזה בהרבה, בחסידות היותר ישנה, בליקוטי מהר"ן, בספרים של בעל התניא, בכתר שם טוב, הרבה פעמים קוראים לזה סתם מחשבה. לא מתכוונים מחשבה לבוש. מחשבה לבוש זה עולם הבריאה בכלל. מדברים על משהו שהוא כל כך עדין, שהוא עדיין אי אפשר לקרוא לו רצון, קוראים לו מחשבה. אז בעודו במחשבת הבורא, שמה המציאות האמיתית של כל דבר, צריך לחשוב על זה הרבה. זה לא דברים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם. אבל אם אנחנו נבין את העומק של הכל ברגע שנחשוב ככה. בעצם כל מה שאנחנו רואים כאן, זה הכל השתקפות של משהו אחר. זה השתקפות מדויקת, כמו בריאי. אבל בריאי אני רואה בדיוק את אותו פנים, ממש אותו דבר, אבל בכל אופן זה לגמרי, זה רק השתקפות, זה לגמרי לא זה. אנחנו יחסית לקדוש ברוך הוא, אנחנו סך הכל השתקפות של המחשבות שלו. מוצא חן בעיניו שאנחנו נהיה, אז אנחנו משתקפים בממד הזה ככה. אבל בעצם זה לא יותר מזה. ממילא אז הוא יודע את כל הדברים בידיעה אחת ובאחדות פשוט. ובעצם היכולת האינסופית שלו משתקפת פה, איך זה כתוב בתיקוני זוהר. לא יודע אם לקחתם את הספר הזה פעם ביד, נדמה לי שהיום יש אותו גם בעברית. זה ספר מאוד גבוה. אז שם כתוב, לפעמים יש שם משלים כאלה, שזה נראה כאילו ממש מ... הוא כותב, כשמדליקים נר בחדר חשוך, ויש מסביב כל מיני דברים שמחזירים אור. כשאתה נכנס מבחוץ ואתה מסתכל בחדר, אתה רואה מיליון נקודות אור, אבל אם אתה מתבונן, אתה רואה שנר יש רק אחד. זהו, זה הידיעה של הבורא. והבחינה החמישית היא שינוי הדעת. היינו כשאדם יודע על דבר שיתהפך ויהיה ממנו בסופו זבל. ממה לא נהיה בסוף זבל? מפלסטיק עולה. כמעט מכל דבר אמיתי נהיה בסוף זבל. והזבל ישתנה לאדמה, כן? לאדמה פוריה בדרך כלל, אם זה זבל טוב. וכן הלאה. הוא יודע, בן אדם יודע פחות או יותר את המחזוריות הזאת. אך שידע מה שישתנה משינוי זה לשינוי אחר, עד בלתי תכלית, את כל הטרנספורמציות שמשהו יכול לעבור, את כל מה שיש, זאת אומרת, את כל הפוטנציאל שגלום במשהו אחד. זו עוד נקודה אינסופית שיש בכל דבר. מה יכול לקרוא מהדבר הזה? עד הסוף, הבן אדם רק יכול ללוות משהו לאורך זמן ולחקור, הוא אף פעם לא ידע, תמיד יש הפתעות. תמיד מגלים משהו חדש. אי אפשר לדעת האדם לדע אותה, כיוון שהוא בעל תכלית. אז גם ההתבוננות שלו והעומק שלו, היא לא יכולה לתפוס עד הסוף. אך השם יתברך יודע כל השינויים התכליתם, כי הוא יתברך בלתי בעל תכלית. עכשיו, זה, עם זה גמרנו עם הרשימה הזאת. אולי נחזור עליה בסוף עוד פעם. מה שנוגע לנו זה ככה, יש לנו, מה נדרש מאיתנו? מאיתנו נדרש להתעסק עם החמישה דברים האלה? במפורש לא. החמש דברים האלה זה מין הצהרת עקרונות של אמונה. אנחנו מאמינים שהשם יתברך הוא מעל ומעבר. מה אנחנו צריכים לעשות עם הדעת שלנו? אנחנו כמו דוד המלך, אמרנו את זה הרבה פעמים, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, זה דברים שרואים עם העיניים. אנחנו רואים הרים הגבוהים ליעלים, סלעים החסה לשפנים, יסבעו עצי השם, ארזי לבנון אשר נטע. אנחנו רואים דברים פשוטים, עם העיניים, אפשר לגוע בהם בידיים. עם זה אנחנו מתקרבים להשם. אנחנו מתבוננים בגדולת השם, אנחנו רואים השגחה פרטית, אנחנו מסתכלים על עצמנו, רואים העבר עלינו, רואים איך השם עוזר לנו, רואים איך שהוא מעניש אותנו, אנחנו רואים הכל. אם אנחנו מסתכלים על מה שנתנו לנו רשות להסתכל, אנחנו מגלים את הדעת שלנו, מוציאים אותה מהכוח אל הפועל. דעת שיצא מהכוח אל הפועל, זאת אומרת שהבן אדם שהוא בר דעת, ככה אומרים על בן אדם שהוא בדעת יצא מהכוח אל הפועל, קוראים לו שהוא בר דעת. בר דעת זה בן אדם שלוקח אחריות, שהוא לא קל דעת. אם רוצים להבין מה זה בר דעת, צריך להתבונן מה זה קל דעת. קל דעת זה בן אדם שאנחנו לא ניתן לו הגה ביד, ובוודאי שלא ניתן לו כיתת חיילים מתחת לפיקוד שלו. כן? ושום דבר אחר גם לא ניתן לו. ולעומת זאת, בר דעת זה בן אדם שאנחנו סומכים עליו. ההבדל ביניהם זה מידת האחריות. מידת האחריות נלקחת מזה שהבן אדם מתבונן. להתבונן הוא מתבונן עם הבינה. אבל איך שלא יהיה, בסוף הוא מעורר את הדעת. ודאי שיש לפעמים שבן אדם יכול להתבונן ולא לעורר את הדעת, מתי שהוא סתם, הוא יושב בספרייה וקורא חומר מעניין, וזה מרתק אותו, הוא משתמש עם הבינה, אבל הוא לא קובע לזה שום דבר, שום יחס הוא לא קובע לזה. אבל אם בן אדם יודע שזה החיים שלו, נגיד שבן אדם לוקח ספר בספרייה לקרוא על איזה מחלה, לחבר שלו יש את זה. אז כל פעם שהוא קורא משהו שלילי זה דוקר לו, וכל פעם שהוא קורא משהו חיובי זה משמח אותו. כשאנחנו מתבוננים בגדולת השם, כשאנחנו מתבוננים בהתנהגות שלנו, מתבוננים בחיים שלנו, זה לא ספר בספרייה בשביל ליהנות, זה בשביל לעבוד עם זה. אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, שרוצים לעשות עם זה משהו, אז מתעוררת אצלנו הדעת. וזה נקרא שהוצאנו את הדעת האנושית מהכוח אל הפועל. מה השלמות של זה? השלמות של זה זה כל אחד במקום שלו. הסגנון של מה שלמדנו, ומישהו שלם בדעתו שהוציא אותו מכוח אל הפועל והשיג בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו. הוא מוסיף מילה מיותרת. בעצם מבחינה תחבירית המשפט היה צריך להיגמר, ומישהו שלם בדעתו שהוציא אותו מכוח אל הפועל והשיג בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג. הוא כתב כבר את המילה בדעתו, נכון? אבל אם אנחנו נגיד שהוא השיג בדעתו לדעת מה בדעת האדם, אז זאת אומרת שהוא הגיע להשגות של שלמה המלך, של החכם מכל אדם. אבל בשביל זה הוא מוסיף עוד פעם את המילה בדעתו. כל אדם בדעתו. אם אני השגתי בדעת שלי, ואתה השגת בדעת שלך, את מה שאתה יכול להשיג, זה השלמות שלנו. זאת אומרת, זה לא, בהתחלה שאלנו איזה שלמות בכלל יש לבן אדם. השלמות היא באמת שלמות יחסית. אז זה השלמות של הבחירה. זה לא השלמות של הדעת, זה השלמות של הבחירה. אני התייגעתי בשלמות, התאמצתי בשלמות, עשיתי את כל המאמצים. זה מה שהשגתי. באותו רגע שאני עושה את מה שאני יכול, אני מקבל מלמעלה מתנה. והמתנה שאני מקבל מלמעלה, זה, איך כתוב בהמשך? ואין חילוק בין דעת האדם לדעת השם יתברך אלא חמישה דברים, אלה שקראנו אותם קודם, ואז דעתו יונק מדעת השם יתברך, שהיא בחינת ה' ואז מוליד. אז בוא קודם כל, בוא נראה אחד אחד, שלוש דברים הוא אמר. דעתו יונקת מדעת השם יתברך, אז איך היא לא נשרפת? שאלה פשוטה. אם הדעת שלנו יונקת מדעת השם יתברך, היא צריכה להפסיק להתקיים.
רק יונקת, היא לא...
אז זהו, אז היא רק יונקת. זה לא מאיר בה, זה מאיר בה בצורה כזאת עדינה, וכמו שאמא מניקה ילד. אם יתנו לילד עם אינפוזיה, כמויות, אז יהרוג אותו. אבל שזה הולך ככה, את הקילוח הזה הוא יכול לקבל. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתעסק עם היהודי הזה, מאיר בפנים, כמו שאבא לילד קטן. הוא מדבר איתו בשפה שלו, אבל בכל אופן, מה הוא משחיל לו דרך הצמצום הזה? מה הוא נותן לו? הוא נותן לו את דעת השם יתברך. עכשיו, מה בן אדם יכול לעשות עם דעת השם יתברך? מה הוא צריך את זה? אז על זה בא הסיום ואז מוליד. מה זה הולדה? מה שמדברים כאן על הולדה, הוא מדבר על הולדה של נשמה. ובהולדה של נשמה יש כמה אופנים. יש קודם כל הולדה כפשוטו, שילד יהודי נולד. כל פעם שיש נישואין אצל יהודי, נישואין בקדושה, על פי תורה, ונולד ילד יהודי, כל נישואין זה להוציא את הדעת מהכוח אל הפועל. זה אותו כוח, כמו שהבן אדם יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא יכול להתחבר, בעצם הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך העולם. אז קודם כל הוא צריך לדעת להתחבר לעולם, ולהתחבר נכון לעולם. אם בן אדם מסתכל על העולם בעיניים של, אני לא אגיד בעיני עגל, אבל אם הוא מסתכל בעיניים של איזה בחור מפונק שחושב שהכל מגיע לו והכל מובן מאליו, שאף פעם לא שמע אזעקה בחיים שלו, ואף פעם לא טרח לשאוב מים מהבאר, ואף פעם לא חידד עיפרון לבד, כן? יש כאלה, היום יש כאלה, ילדי טלוויזיה כאלה, שהכל עם לחיצות כפתור יש להם את כל העולם. אחד כזה, אז הוא יכול להסתכל על העולם מכאן ועוד להודעה חדשה, שום דבר לא יעשה לו בלב. בסדר, זה כמו ספר ילדים שקנו לו מתנה ליום הולדת, אותו דבר. אין שום הבדל. שום דבר לא מרגש אותו, שום דבר לא משמח אותו, ושום דבר לא קושר אותו למעבר, לקדוש ברוך הוא. כי זה הכל כזה, זה הכל מרוח כזה, הוא בתוך חלום, הוא ישן את החיים שלו. אז, אין לו חיבור לעולם. וכשאין לו חיבור לעולם, הוא לא יכול להתחבר לקדוש ברוך. אותו דבר, בן אדם, לפני שהוא הקים משפחה, הוא לא בנה בית. אפילו בשלב לפני שאם הוא רק הקים משפחה, עדיין אין לו ילדים, הוא רק הקים משפחה, הוא יצא מעצמו והתחבר עם עוד מישהו, זה כבר עבודה גדולה של חיבור, של דעת. זה לא כל כך פשוט לעשות את זה. זה לא קל. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו את זה יותר קל, אז הוא נותן לנו כל מיני סטארטרים, לפעמים מתאהבים במישהו, לפעמים זה הכל רק בשביל לעשות את, אבל בעצם הדבר הזה הוא מאוד קשה, הדבר בעצמו הוא לא קל. איך אמר פעם מישהו, הוא אמר את זה בפרפרזה לגמרי, אבל יהודי מאוד חשוב. הוא היום אחד מגדולי הדור, כשהוא היה בחור, סיפר לי חבר שלו שהוא גם קרוב משפחה שלו, שהם למדו ביחד בישיבה במרכז. הוא אמר, אני להתחתן? היום יש לי עגבנייה, אני אוכל אותה. אני אתחתן, חצי ילך לזוגתי. למה שאני אעשה את זה? והוא היה בחור רציני, הוא לא חשב על עגבנייה, זה רק היה דוגמה. זה מה שאומרים, זה עצומת לב, זה הזמן, זה כל הכוח, זה אותו דבר להפך. עצם החיבור הזה, חיבור בקדושה, זה עבודת השם. לכן הקדוש ברוך הוא כתב את זה בתורה כמצווה. לכאורה, למה צריך לכתוב את זה? מי לא רוצה להתחתן ולהוליד ילדים? זה הדבר הכי טבעי שהבן אדם רוצה. אבל מצד שני, דווקא הבן אדם הרוחני, הוא כאילו לא... בסדר, מה? יהיה אנשים בעולם. אני צריך לדאוג שיהיה אנשים בעולם. הקדוש ברוך הוא גדול. שם משוגעים יבנו את העולם. אני, יש לי את הספרים שלי, יש לי את העניינים שלי, גמרנו. אז קודם כל צריך להבין שמדובר על לידה של נשמה, זה עבודה של דעת קדושה. גם בעלי חיים הולדים, וגם צמחים הולדים, דיברנו בהתחלה. אבל פה שמדובר על להוריד נשמה בעולם, להוריד נשמה חלק אלוקה, להוריד לתוך עולם העשייה ולתת לה בחירה חופשית, זה ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה. ולכן כתוב בתלמוד, כתוב שאין בן דוד בעד שלא יכלו כל הנשמות שנמצאים באוצר הנשמות למעלה. כתוב שהם נשמות שבגוף, אז רשי אומר שיש היכל של נשמות שהשם שלו זה גוף. כנראה בגלל שהנשמות האלה עתידות לרדת לגוף, ורוצות לרדת לגוף. ואיפה שבן אדם רוצה, שם הוא נמצא, אז קוראים לזה גוף. אבל כל פנים, עד שיכלו הנשמות שבגוף, בן דוד לא יכול לבוא. כי ביאת בן דוד זה ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה, וכל אחד צריך להשלים את החלק שלו של ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה. אז זה עניין אחד של לידה, ויש עוד עניין של לידה, שזה כבר עניין רוחני. לפעמים הבן אדם כבר נמצא בעולם הזה. מכירים את הביטוי להיוולד מחדש? יש אנשים שאומרים, וואי, נולדתי מחדש. כן? בזכות הדבר הזה והזה נולדתי מחדש. באמת להיוולד מחדש מבחינה רוחנית זה בעצם להתעורר. יש אנשים שהם לא סתם ישנים, הם ישנים והם חולמים חלומות כאלה שזה כל כך ממשי. אני יודע מעצמי, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. לפעמים אתה חולם משהו, לפעמים אתה נזכר איזו סיטואציה ואתה לא מצליח להיזכר אם זה היה בחלום או באמת. לא קורה? בטח שזה קורה. בהחלט. בהחלט יכול לקרות. משהו ממשי לגמרי. מהחיים, משהו זה. זאת אומרת, בעצם, עזוב, זה היה בחלום. פתאום אתה נזכר. זאת אומרת, יש ברוחניות, יש בדיוק את אותו דבר. שבן אדם ישן כל כך עמוק, שבתוך השינה העמוקה שלו, הוא מתפלל בריחות, והוא לומד קבלה וחסידות, והוא מתארים אותו בתואר הרב הגאון בעל מסירות הנפש, ובעצם הוא ישן. ואף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע. והוא בעצמו לא רואה ולא שומע. וכשהוא נפתח לו איזה פתח לעולם אמיתי, או שהוא מתחכך עם בן אדם אמיתי, קורה לפעמים. או לפעמים זה מגיע במקום קדוש, בכותל, בקבר דוד, זה קורה בכל מיני מקומות. שפתאום נופל לבן אדם הסימון, זה מגיע בבום כזה. הוא רואה שמה שהיה עד עכשיו, זה היה שינה מתוקה, ברוך השם, תודה רבה שנתת לי חלומות מתוקים, חלומות כאלה טובים. ויכלתי גם להיות בסרט הפוך. אז טוב, לכל הפחות שהחלום היה טוב, גם חלום טוב שהוא טוב. אבל אני יודע שזה היה חלום, ועכשיו נפתח משהו חדש. הבן אדם הזה נולד, ותמיד שהוא נולד, זה בגלל שמישהו, לא הוא, כי הוא ישן עד עכשיו, מישהו הוציא את הדעת מהכוח אל הפועל. יש לו אבא ואימא כשהוא נולד. הוא נולד באמצע החיים שלו, אבל יש לזה אבא ויש לזה אימא. ואבא ואימא הזדווגו ביניהם והוא נולד. מי זה אבא ואימא שלו? אז בפשטות, זה ייחוד קודש ברוך הוא שכינתה, זה גילוי מלמעלה. שנמשך אור חדש למלכות, והמלכות זה שורש נשמות ישראל, ואז נמשך עליו גם כן, ויכול להיות שזה צדיק, עשה נחת רוח להשם יתברך, ובזכות זה נהיה אור גדול למעלה, וכל היהודים מתעוררים. וכמו שאומרים, היו כאלה שבזכותם, אם זה היה רק, מסתכלים רק עליהם, מזמן היה במשיח כבר. רק פה היה איזה קלקול, ושם היה איזה קלקול, אבל הם מצידם, מה פירוש שהם מצידם? היו, משיח בא רק עם בני ישראל מתעוררים. זה כתוב בתורה, הובטחנו, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שהובטחנו שבסוף הגלות כולנו נחזור בתשובה. אז איך יכול להיות שבזכות צדיק אחד במשיח, הפשט הוא שבזכות אותו צדיק, נהיה אור כזה, יורד אור כזה על כולן, וכולם מתעוררים, וכשהם כולם מתעוררים, אז יכול לבוא הגאולה. זה פחות או יותר העניין, זה נקרא הלידה. עכשיו, עד כאן זה הכל הסיום של הקטע הקודם. בערך עד כאן קראנו בפעם הקודמת. עכשיו הוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על הצדיק הגדול והנפלא.
מה הוא מוליד?
הוא חוזר, מה?
מה הוא מוליד?
הוא מוליד התעוררות בנשמות של כל ישראל.
של אחרים.
של אחרים, של כולם. איפה זה כתוב במפורש? בתורה י' ד'. תורה י' ד' כתוב שכשכל, הוא מדבר על לימוד התורה. אחד מהעניינים שיש בלימוד התורה, בלימוד התורה יש הרבה מעלות, אם מישהו יכתוב ספר על כל המעלות שיש בלימוד התורה, זה יהיה ספר גדול. יש מעלה בלימוד התורה שהיא משפיעה במעגלים על כל עם ישראל. איך זה עובד? כי כל פעם שיהודי לומד תורה, אז בעצם בממד שלנו אנחנו רואים רק את מה שהוא לומד. אבל לדברים האלה יש שורש, ולשורש יש שורש, והכל, יש כאילו, יש זרימה בכל ה... הכל זז. ואז השורש הראשון של האותיות למעלה מתעורר, ובאותיות האלה מושרשות נשמות. וכל הנשמות ששייכות לשורש הזה, אם הוא לומד באמת לשם שמיים, כל הנשמות האלה, זה כאילו בפידבק, כאילו, אז מגיע עד אליהם, מגיע איזו התעוררות. ולפעמים בן אדם לומד והוא לא יודע בכלל מה שהוא גורם. הרבה פעמים מזלזלים באחד שיושב ולומד כל היום. כאילו, לא, הוא לא תורם, הוא רק לעצמו. ובעצם הוא תורם את זה שאחרים יתרמו בכלל. זה כתוב שם, וגם שם כתוב לשון של זיווג, שם בתורה היא גם כתוב לשון של זיווג. הוא לא מזכיר אולי את המילה דעת, אבל את המילה זיווג הוא מזכיר. ולהשלים את דעתו, עכשיו הוא חוזר לדבר עלינו. כל אחד אמרנו שכדי לקבל יניקה מהדעת העליונה, אנחנו צריכים להוציא את הדעת שלנו מכוח אל הפועל כמה שאפשר. איך עושים את זה? מה הדרך ומה האינדיקציה גם לדעת שאנחנו מוצאים את הדעת מכוח אל הפועל? להשלים את דעתו שישלם בדעת, אי אפשר אלא על ידי עסק שעוסק עם בני אדם לקרבם לעבודת השם יתברך. זה דבר לא פשוט בכלל, איך עושים דבר כזה? מי יודע איך עושים את זה? הרבה פעמים שמתעסקים עם זה, אז חוטפים ריקושטים. זה בכלל לא, כן, מה אתה אומר לי מה לעשות. זה צריך לעשות את זה בצורה מאוד עדינה. שיהיה רק עסק שעוסק עם בני אדם לקרבם לעבודת השם יתברך. ובדרך כלל זה אנשים שבאים ושואלים ומתעניינים. אם אתה צריך לרדוף אחרי מי שלא מתעניין, זה לא תמיד הולך. יש כאלה שיכולים לגרום לבן אדם שיתעניין. זה עבודה, זה מקצוע. על ידי זה נשלם דעתו. כי הם מחדדים דעתו. אותם אלה שהוא מתעסק איתם, הם מחדדים את דעתו. בבחינת הוא מתלמידה יותר מכולם. זה מופיע בתלמוד פעמיים, פעם בתענית, פעם במכות. הרבה למדתי מרבותיי, פעם כתוב רבי אמר את זה, פעם כתוב רבי חנינה אמר את זה, אני לא יודע מה, ובשניהם כתוב אותו דבר. הרבה למדתי מרבותיי ויותר למדתי מתלמידיי, מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם.
פה זה נראה מהלך הפוך, שעל ידי שהוא מוליד הוא מקבל דעת, לא כמו שמקודם.
לא, הוא עוד לא מוליד. כשהוא מקרב לעבודת השם יתברך הוא עוד לא מוליד. הוא מעורר אותם, אבל הוא לא מעורר אותם באופן שיחסית למצב הקודם שלהם, זה כמו לידה. זה לא הבום הזה שבן אדם מקבל.
זה לא חדש.
לא, זה לא, זה הדרגתי כזה. זה מה שעושים במכון מאיר. זה לא הדבר, מה שהוא דיבר קודם, הלידה, מה שדיברנו, זה משהו ש... אנשים חווים את זה ברגעים מאוד מיוחדים. זה לא פשוט. ובשביל זה נקראים, בשביל זה תלמידים נקראים בנים, כי על ידם באה הולדה. על ידם באה הולדה. הוא מקבל דעת, ואחרי זה יכול לפעול, יכול להיות שהוא פועל את זה את אותם תלמידים. בהתחלה הם תלמידים שלו, ועל ידי זה נשלם את דעתו, ואז הוא מקבל יניקה מדעת השם יתברך, ואז הוא מוליד אותם. כן, ואז יכול להיות, לפי זה יכול להיות שאפשר לשבת אצל מישהו שנים וללמוד, וביום אחד פתאום מקבלים איזה הערה, ואת ההערה הזאת זה באשמת התלמיד, הוא מקבל תאה. הוא גרם לרבו שהוא יוכל לתת לו הערה כזאת. זה פלא נפלא. ובשביל זה אברהם ושרה תרחו עצמם לגייר גרים. הרי אין שום עניין לרוץ אחרי גרים לגייר אותו. כי על ידי זה השלימו דעתם ונתקרבו להי הזאת. זה שהוסיפו לשרי שרה ולאברהם אברהם לאברהם זה יניקה מהחמישה דברים האלה hey, זה חמש שהם למעלה מדעת האדם היינו לדעת השם יתברך וזכו לבנים כי על ידי גרים נתגדל דעתם, בבחינת המתלמידה יותר מכולם. אבל מי שאין שלם בדעתו, והוא רחוק מדעת האדם, כי הוא עוד לא הוציא דעתו מהכוח אל הפועל, וכל שכן מדעת השם יתברך, בגלל שמתנות לא מקבלים אם לא עובדים לבד, כמו שאמרנו קודם, שהוא בחינת ה', ואזי הוא קטן ואינו מוליד. אז עוד פעם, יכול להיות שהוא דרשן גדול, והוא דורש דרשות, והוא מלמד אנשים תורה, והוא יקבל שכר גדול בגן עדן, אבל את הכוח הזה להוליד את התלמיד שלו, או סתם להוליד מישהו מחדש, כאילו לברוא אותו מחדש, את הכוח הזה אין לו. את הכוח הזה אין לכל אחד. וממילא גם אי אפשר לדרוש את זה מכל אחד. כי מי שאין לו את זה, אין לו את זה. לא צריך להתאכזב, כאילו.
מה זה להוליד את התלמיד שלו?
להוליד את התלמיד, זאת אומרת שהוא ירגיש יום אחד שמעכשיו מתחיל אצלו עניין חדש לגמרי, שהוא לא הכיר קודם.
למורה.
לתלמיד. התלמיד מרגיש על עצמו שכאילו שכל מה שהיה עד עכשיו זה היה בסדר גמור, אבל זה יחסית למה שמעכשיו זה היה כאילו בתוך החלום. זה התעוררות, זה הערה כזאת, שהוא מגיע, שום דבר כבר לא יהיה עכשיו כמו שהיה קודם. זה לא דבר שאפשר אחר כך ליפול מזה, זה לא סתם איזה מדרגה רוחנית. זה שינוי, שינוי מהות. כמו שאפשר לרדת עולם, אפשר לעלות עולם. ולמרות שבחיצוניות, איך אומרים, אם הוא היה פועל בניין, הוא ימשיך להיות פועל בניין. זה לא משנה. אבל הבן אדם משתנה. התפילה שלו אחרת, היה מישהו שהתבטא פעם, הוא מדבר עם אנשים אחרת, מישהו פעם דיבר על זה, רבי נתן דיבר על זה פעם, הוא אמר איזה משפט כזה, הוא אמר שמישהו קורא לו דבר כזה, יש כמה דברים שמשתנים אצלו שכן אפשר לראות, אבל העיסוק היומיומי שלו, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר את הביטוי, לא זוכר.
אתה יכול להגיד עוד משהו על הדבר הזה שקורה לנו?
מה שקורה לנו כשאנחנו מתעוררים. אז אפילו שהתעוררנו מחלום פנטסטי, הכי פנטסטי בעולם, והתעוררנו לתוך המציאות הכי אפורה והפשוטה והיומיומית. אבל אחרי שהתעוררנו, אף אחד לא חושב שהוא היה רוצה להמשיך עם החלום הפנטסטי. נכון?
נכון.
כי בחלום הפנטסטי זה סך הכל חלום. בסדר, יבוא עוד חלום. בבקשה. אבל המציאות הזאת, אני לא רוצה לוותר לישון שינת נצח וכל הזמן לחלום חלומות כאלה. אני ודאי לא רוצה להחליף.
וזה בגלל שפתאום...
זה בגלל שהוא מתעורר. זה דוגמה לחוויה הזאת. היחס, החוויה, מה שאפשר לדבר עליה זה ביחס. יחס של אמת מול דמיונות. כאילו כל מה שהיה עד עכשיו זה היה מין... סיפור שסיפרתי לעצמי, זה לא היה המציאות האמיתית.
אני רוצה להבין איך מגיעים לזה.
זה לא, אנחנו לא מגיעים. אנחנו מגיעים לזה, אנחנו את העבודה שלנו צריכים לעשות. לא לחשוב אם זה דמיון או לא דמיון. זה לא מעניין אותנו.
לא, זה לא מעניין.
וכל זמן שאנחנו בתוך המדרגה הזאת של הדמיונות, אז זה העבודה שלנו. שמו אותנו פה, צריך להמליך את השם יתברך על העבודה הזאת. אם אנחנו ישנים, נשן כמו יהודי. בסדר. כמו שבן אדם ישן, אז יש לו מזוזה בחדר. גוי ישן, אין לו מזוזה בחדר, אז הוא ישן כמו יהודי, זה בסדר גמור. אבל החלומות שלנו הם חלומות יהודיים, אנחנו לא חולמים שאנחנו הולכים לכנסייה ביום ראשון. אף אחד לא חולם חלומות כאלה. אז ממילא, אז יש גם עבודה בשלב הזה, אבל אם עושים את זה נכון, אז יש סיכוי שמתגלה או לנו, או אפילו למישהו אחר שאנחנו מקבלים ממנו. או מקבלים ממנו באופן ישיר, או שמקבלים ממנו בגלל קשר בין נשמות, שהוא נעלם מאיתנו. יכול להיות שמישהו אחר בקצה השני של העולם עולה במדרגה והוא עושה את העבודה שלו ועל ידי זה כל מי ששייך לשורש שלו מקבל משהו ואת המשהו הזה אנחנו מקבלים אם באמת עשינו את כל מה שאנחנו יכולים בשלימות להפך, זה בא לחזק את האדם לא להסתכל על זה שזה רק חלומות אם הוא כל הזמן יהיה בדיכאון שזה רק חלומות אז הוא לא יגיע לשום דבר כי אז הוא לא יעשה כלום יש עבודה, בוא נגיד, הרי כל עולם יחסית לעולם יותר גבוה, זה לא יותר. ככה כתוב בתורה סמך א', בחלק ב', כל פעם שעולים העולם לעולם, זה אותו דבר כמו שמתעוררים בחלום. אף על פי כן, זה עולמות שהם רוחניים, הם הרבה יותר גבוהים מהעולם שלנו. אז איפה אנחנו כבר? אנחנו כמו בן אדם שנרדם, הוא חולם חלום, ובחלום נגמר היום, נגמר החלום, בחלום הוא הולך לישון, ואז הוא חולם עוד חלום, ובחלום הוא עוד פעם. ככה, סדרה של חלומות. אבל כשבן אדם מתעורר, אם השעון מעורר מעורר אותה, אז בצ'יק הוא יוצא מכל החלומות. הוא לא צריך להתעורר חזרה לתוך החלום הקודם, ולתוך הזה ולתוך הזה. הוא יוצא מהכל בבת אחת. זה מה שיקרה, זה קורה לנו, זאת אומרת, אפילו אם אני חולם שאני עומד ומוכר דברים לאנשים, אני צריך בחלום לא לרמות אותה. כן? אם בן אדם מתנהג ביום כמו שצריך, אז גם בחלום הוא מתנהג כמו שצריך. ואם בא לו איזה רעיון לחתור, אז או שהוא בורח מזה בחלום, ואם זה יותר מדי חזק, אז זה מאיר אותו. בדיוק זה אותו מנגנון, כמו שאם מישהו מוריד עליך גיליוטינה באמצע החלום, מה קורה לך? אתה מתעורר. אז אם בן אדם כל כך קשור להשם יתברך, בתוך המדרגות הנמוכות שלו, מגיע אליו ניסיון, לפעמים הניסיון מאיר אותו. העמידה בניסיון יכולה להאיר בן אדם שיזכה פתאום לדעת עליונה, להי, כמו אברהם אבינו. איך אברהם אבינו זכה? הוא עמד בעשרה ניסיונות. הוא היה יהודי היחיד בעולם, יהודי, העברי היחיד בעולם. לא היה איזה צדיק אחר שיפתח לו. אבל הוא עמד בניסיונות, אז נפתח לו.
בעצם כל הצדיקים מעוררים גם במיתתם.
נכון, ודאי. זה משהו מעל הזמן בכלל. זה לא קשור לזמן. וזה הטעם שהצדיקים יגעין את עצמם. ורודפים אחר בני אדם לקרבם לעבודתו ידבר, זה לשון של הזוהר, שאם בני אדם היו יודעים איזה מעלה יש לקרב את החוטאים, אז הם היו רודפים אחריהם.
רודפים אחר החיים.
מה? כמו אחרי החיים, כן. אין זה כדי להרבות כבודם חס ושלום. הציניקן מסתכל מהצד ואומר, הוא מחפש חסידים. כן, אין לו מספיק, צריך שיהיו לו עוד כמה חסידים. חס ושלום, אלא כדי להשלים דעתם בבחינת ומתלמידה יותר מכולם. הצדיק רוצה לתת את ההתעוררות הזאת לכולם, את ההיפתחות הזאת, את היציאה הזאת מהחלום. הוא לא יכול לתת את זה כשהדעת שלו לא שלמה. והדעת שלו לא יכולה להיות שלמה אם הוא לא מקרב כל כך הרבה אנשים שהוא יכול לקרב. כי אם הוא לא מקרב, בן אדם פשוט, אז אם הוא מתייגע יותר, אז אפשר להגיד הוא כבר הוציא את הדעת מהכוח אל הפועל. אבל הצדיק, שהוא נשמה יותר כללית, והוא בעצם, הוא גזע של אילן שיש לו הרבה ענפים, אז להוציא את הדעת שלו מהכוח אל הפועל, זאת אומרת שהוא צריך לספר את הדעת שלו לכך וכך אנשים. אז רק הדעת שלו יוצאת מהכוח אל הפועל. ואז הוא מקבל את ההי, ואז כל אותם אנשים יכולים להגיע לתכלית שלהם. זאת אומרת, בעצם הוא רודף אחריהם כדי שהדעת שלו תושלם. אבל זה שהדעת שלו תושלם זה הטובה האמיתית שלהם. זה לא שהוא מנצל אותם כדי לעלות מדרגה. צריך להבין את זה. ובשביל זה עכשיו הוא חוזר ללידה הפשוטה. ללידה של שילד יהודי נולד. בשביל זה ביד הצדיקים לפקוד הקרות. זה אנחנו רואים אצל אליהו, אצל אלישע. הגמרא מדברת על זה הרבה, שיש, כי הם שלמים בדעת וקרובים לדעת עליון.
זה מפתח ביד השם.
כן, ודאי, זה דעת עליון, אבל הצדיק יכול לקבל את זה. ואין בין דעתם לדעת השם יתברך, אלא חמישה דברים כנ"ל. וחמישה דברים היא דעת השם יתברך, שמשם ההולדה. וכשבן אדם מגיע לגבול היכולת שלו, אז הוא מקבל מתנה יניקה מהכוח האינסוף. עכשיו, למה באמת יש עסק כזה גדול מסביב להולדה? לא דיברנו על זה בפעם הקודמת. מה העניין של ההולדה? למה מכל זה שדיברנו על זה שבן אדם נולד מחדש באמצע החיים שלו, זה מובן שזה דבר גדול. אבל הולדה לכאורה יש אצל כל הבעלי חיים, אצל כל הצמחים, אצל הכל. וגם בברכות תמיד מדברים על לידה, גם של בעלי חיים, שגר אלפיך. ואשתי רצונך, השגר על הפך מדובר על שגר זה ולד. מדובר על לידה, מה זה כל העסק הזה? כי באמת בלידה, בלידה אפילו שצמח, בלידה יש את כוח האינסוף. כן, תורשה זה משהו אינסופי. זה הדבר היחיד שנשאר מאיתנו. בזה אנחנו מעבירים את עצמנו לדור הבא ועד אין קץ. העולם ייגמר באמצע, זה סיפור אחר, אבל מצד עצם העניין של ההולדה, זאת אומרת, ההולדה חייבת, בשביל זה גם על הולדה צריך ברכה מיוחדת, ההולדה חייבת להגיע מהאינסוף, היא לא מגיעה מהרובד הזה שאנחנו חיים בו. היא מתלבשת בנו, היא עוברת דרכנו, היא בעצם מגיעה ממקום אחר לגמרי. ולכן, בשביל לפקוד הכרה, אז לפקוד הכרה זה כאילו לפקוד אחת כזאת שאין בה את הכוח הזה, לכאורה. והאמת שזה לא נכון, אין מי שאין בה את הכוח הזה. אז לגלות את הכוח הזה, להוציא אותו מהכוח אל הפועל, מי שזכה להוציא את הדעת מהכוח אל הפועל, אז הוא יכול לזכות להוציא את כוח האינסוף מהכוח אל הפועל. עכשיו, מה הקשר? למה הדעת קשור לאינסוף? אנחנו תמיד יודעים שדעת ואינסוף זה שני הופכים, נכון? פשוט. דעת זה לדעת, ואינסוף זה לא לדעת. זה לא קיימה להודעה, כתוב בזוהר. זה כאילו דבר שלא עומד לידיעה. אבל האמת שהדעת זה לא לדעת. דעת זה חיבור. והחיבור האמיתי הוא דווקא לאינסוף. עוד יותר, החיבור בין שניים שהם שניהם מוגבלים הוא בגלל שכל אחד מהם מחובר לאינסוף. לת קורבה בדלת יסודיים אלא בקודשא בריחו קדיהו בעיניו. זה נדמה לי הלשון של התיקונים. אין קרבה, זה שארבעה יסודות יכולים להתקלל ביחד. אנחנו רואים שיש דברים שיש בהם גם את היסוד הזה וגם את היסוד ההפוך. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא שורש שם. כי בשורש הם כולם אחד, אז לכן גם למטה למטה הם יכולים להתאחד. אני אחזור על זה עוד פעם. זה נראה ככה, אם מסתכלים על זה בצורה סכמטית. בשורש אנחנו אחד, אחר כך כל אחד יורד, משתלשל דרך, אחר כך פה למטה אפשר להיפגש. אם בשורש לא היינו אחד, לא היינו יכולים להיפגש. היינו במהות שונים כל כך שלא היינו יכולים להיפגש. בהולדה רואים את את שני הדברים יחד, את החיבור של הדעת ואת החיבור בגלל שהשורש הוא אחד, ועל ידי זה ממשיכים את זה לנצח. רואים את הקדמון ואת הנצחי, רואים בהולדה. וזהו שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה ודירה, דירה נאה כתוב שם, וכלים נאים. אישה, היינו החומר מכונה בשם אישה. כך כתוב בזוהר על ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, כתוב שהנשמה בוכה על הגוף. כך כתוב. שיהיה לו חומר ממוזג במזג השווה, שיהיה ראוי לקבל שכל. זה נפקמינה, הרי בזה אנחנו לא בעלי בחירה. מה אפשר לעשות? אז יש לזה שתי השלכות. השלכה אחת, יש לזה חומר ממוזג במזג השווה, שאם בן אדם הולך יותר מדי אחרי התאוות שלו, הוא מקלקל את החומר. הוא נהיה לא בריא. ואז הוא לא יכול לקבל שכל. אז יש בזה איזה ממד של בחירה. אז, ולכן חז"ל אמרו, אישה נאה ודירה נאה וכלים נאים, אין לי, אז מה אני יכול לעשות? מרחיבים דעתו, מה אני יכול לעשות? אין לי. אבל זה משל, האישה והדירה והכלים זה שלוש דברים שיש לי בחירה לבחור בהם. מהי הבחירה? אז קודם כל לבחור שיהיה לי גוף מאוזן, מה שנקרא. לאכול נכון, לחשוב נכון, לזוז נכון, כל הדברים שעושים נכון, נותנים לי גוף ממוזג במזג השווה, זה מה שאנחנו קוראים היום שזה מאוזן. זה לא חד צדדי, זה לא, אין לו יציאות לכיוון אחד יותר מדי. ואז הבן אדם יכול להשלים את הדעת שלו. אחרת כואב לי פה, כואב לי שם, והוא חולה, והוא לא ישן, והכל, כל המערכת שלו לא עובדת. דירה נאה היינו היראה. כמאמר חבל, על מד דלד לדרתה, כי צריך שיהיה יראת חטאו קודמת לחוכמתו. כתוב שם שחבל על מישהו שאין לו דירה והוא עושה שער. וזה כתוב על מישהו שיש לו רק חוכמה, ואין לו יראה. והדרך, כל החוכמה שלו, הוא לא הצליח עם כל החוכמה שלו להשיג טיפה יראה. אז כאילו שהוא בנה שער יפה, ומאחורי השער יש חצר ריקה, אין שם בית. זאת אומרת שהדירה נקראת בשם דירה. וצריך שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, כמו שבן אדם בונה בית ובונה חצר מסביב. מה עולה לו בדעתו ראשון כשהוא רואה במחשבה שהוא רוצה מקום לגור בו? על מה הוא חושב קודם? על הבית או על הגדר החי מסביב עם השאר? על מה הוא חושב? הוא חושב על הבית. אז קודם כל יהודי צריך לדעת שצריך להיות ירא שמיים. אם השם נותן לו חוכמה, כל החוכמה צריכה לשרת את המטרה שיהיה לו יראת שמיים. זה הדבר השני. וכלים, היינו תלמידים הגונים שיקבלו ממנו, וכשיש לו כל אלו ההכנות יכול לבוא לשלמות הדעת. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים, מה שהכי חסר לנו בזה זה היראה. הכל בסדר, כל אחד, היום כולם אוכלים בריא ולכולם יש תלמידים, כולם או מטפלים או מטופלים או שניהם ביחד. זה ממש המודה. אבל יראת שמיים, זה מצרך נדיר, יראת שמיים אמיתית. אז קודם כל, אם נלך לפי מה שיותר נחוץ, אז קודם כל צריך להתחזק ביראת שמיים. איך שלא יהיה, אפילו מפרק מסילת ישרים או מפרק תהילים, ממה שלא יהיה, כל מה שמזכיר אותי את השם יתברך, מהסעיף הראשון בסימן הראשון של קיצור שולחן ערוך, או מהכמה מילים שמודפסים בסידור לפני מודה אני, בסידורים הגדולים. לא משנה ממה, אבל לזכור שהשם פה ושהשם רואה אותי, ושהשם סומך עליי, הוא מפקיד בידי את הדברים הכי יקרים שהוא יכול לתת, שהוא אי פעם נתן למישהו אחר חוץ ממנו. התורה, חמדה גנוזה, אין לנו מושג מה זה התורה. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו שאנחנו נבצע את הפרויקט הזה. אז צריך לקחת על זה הרבה אחריות. זה הדבר הראשון, זה היראה. ובאמת צריך להתנהג עם הגוף, עם ההתנהגות נכון, כדי שיהיה לנו כלי איכשהו, וכל אחד צריך שיהיה לו תלמידים. זה הצוואה של רבי נחמן, אמר, אני רוצה שאתם תעשו תלמידים, אני רוצה שיהיה תלמידים, שהתלמידים האלה יעשו עוד תלמידים, ושהתלמידים האלה יעשו עוד תלמידים, עד ביאת המשיח. וכל יהודי צריך לקחת על עצמו אחריות על עוד יהודים. לא להגיד שלום עליי נפשי, אז עכשיו צריך לדעת איך עושים את זה, צריך הרבה לדבר על זה, כי יש לפעמים אומרים מילה ומקלקלים את הכל. יש לי הרבה סיפורים על זה. אז בסדר, אולי נדבר על זה פעם באמת. צריך הרבה יישוב דעת עם זה, אבל כל אחד יכול. בכל אחד יש איזה בן דוד ברצליה, או בן גדרה לחדרה, ועל הקיץ עם הבטיח במרפסת, ובחורף ליד התנור עם תה עם נענה, פותחים איזה ספר וקוראים כמה שורות, ונותנים לאנשים להתבטא, ואפשר לעשות ניסים ונפלאות, כל אחד שיושב פה. פעם בשבועיים אפילו. זה לא סוף העולם. ואם היינו עושים את זה, אנחנו תמיד מתעוררים 50 שנה יותר מאוחר. אם היינו מתחילים 50 שנה קודם, היום היינו נראים אחרת, אבל גם עכשיו לא מאוחר. טוב, נשאיר את זה פה. השם יעזור, שנזכר.
משהו משייך את הדעת להי.
מה זה?
משהו משייך את הדעת לאות היי, בגלל שזה כנגד חמש המידות.